שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה האיובית. בפודקאסט זה כמה חלקים. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. מבוא. כאשר הצלבנים כבשו את ארץ ישראל, המוסלמים היו מפולגים וחלשים, וזה אפשר את הכיבוש הצלבני. כאשר הצלבנים הגיעו לעיצוב שלטונם, החלו המוסלמים להתאחד. היה צריך את האדם שבכוח אישיותו המוסלמים התגבשו. איש זה היה האמיר זנגי, האמיר של מוצל וחלב. הוא כבש את נסיכות אדסה הצלבנית וחלק מאנטיוכיה, והיה ברור שגם אל ירושלים יגיע. אבל הוא נרצח בשנת 1146 לספירה, ואמירותו התחלקה בין שני בניו. הבכור קיבל את מוצל והצעיר נור אלאדין את חלב. נור אלאדין חיזק את כוחו בסוריה ויחד אותה תחת שלטונו. כן הוא חיזק את הדת והפך את חלב למרכז אסלאמי חשוב. במצרים שתו אז הפטימים שנלחצו על ידי המלך הצלבני אמלריך. כאשר המצב הורע, פנו אל נור אלאדין בבקשת עזרה. הצלבנים נאלצו לסגת, והסורים התקבלו במצרים כמשחררים, ומצביעם שרקו בן למשפחה קורדית מונה לבזירו של השליט הפטימי. עם מותו של שרקו מונה תחתיו בן אחיו סלאח א-דין, בנו של נג'ם אלאדין איוב, ומכאן שם השושלת איובים. כאשר גברה ההשפעה הסורית והשפעתו של נור אלאדין במצרים, הפך למעשה סלאח א-דין לשליט ארץ זו מטעמו של נור אלאדין. השטח שבשליטת נור אלאדין הקיף אפוא את סוריה, מצרים וצפון עיראק, ומדינה זו אימה לצלבנים. מותו הפתאומי של נור אלאדין גרם להתפוררות המדינה והארכת חייה של המדינה הצלבנית. סלאח א-דין לקח על עצמו לאחד מחדש את הכוחות המוסלמים לאחר מות נור אלאדין. הוא השתמש בשכנוע, בתעמולה ובהפעלת כוח צבאי ג'יהאד. בשנת 1186 היו בידיו כל השטחים שהיו בידי נור אלאדין. מי שגרר את הצלבנים לאימות עם סלאח א-דין היה רנו משטיון, השליט הצלבני של קרח שבעבר הירדן. הוא שדד שיירות עולי רגל למכה, ובשנת 1182 ניסה לתקוף את מכה עצמה. בשנת 1186 הוכתרה סיביליה כמלכת המדינה הצלבנית, והיא העבירה את הכתר לבעלה גי דה לוסיניאן. בשנה זו שוב שדד רנו משטיון שיירה למכה למרות שביתת הנשק ששררה אז בין המוסלמים לנוצרים. הכוחות המוסלמיים התאחדו, ומצד שני נסיך אנטיוכיה ואחרים סרבו להיגרר להרפתקנות של רנו משטיון. אבל הטמפלרים תמכו בו, וכן גם המלך גי דה לוסיניאן. הקרב המכריע התנהל בקרני חיטים. סלאח א-דין צר על טבריה בשני לשביעי 1187, כאשר הכוחות הצלבניים שכללו את רנו משטיון, המלך גי דה לוסיניאן והטמפלרים חנו בציפורי ליד המעיינות. הכוחות הצלבניים החליטו לתקוף את המוסלמים למרות שריימון מטריפולי, שליט הגליל שעל בירתו טבריה וטל מצור, התנגד. בשלישי ליולי 1187 החלו הכוחות הצלבניים לנוע, למרות שריימון טען שאסור להתנתק ממקורות המים בציפורי. הקרב עצמו היה ברביעי לשביעי 1187. יום חם ולוהט, כאשר הצלבנים לבשו שריון כבד והיו ללא מים, והמוסלמים היו עדיפים אליהם בכמות ובכושר ניידות. המוסלמים גם ידעו ללבוש בגדים קלים המותאמים למזג האוויר. עד אז נהגו הצלבנים, כאשר יצאו לקרב, להשאיר כוחות להגנת המבצרים. ואילו הפעם רוכזו רוב אבירי הממלכה והחיילים לקרב אחד. השמדת הכוח הצלבני בקרב קרני חיטים הייתה כמעט מוחלטת. נהרגו כ-1,500 פרשים וכ-15,000 רגלים. ראשו של רנו משטיו נערף על ידי סלאח א-דין עצמו. ראש מסדר הטמפלרים נשבע ושוחרר מאוחר יותר תמורת העברת עזה למוסלמים. המלך גידל וסיניאן נשבע אף הוא ושוחרר לאחר שנה תמורת הבטחתו לחזור לאירופה. הוא לא קיים את הבטחתו ושלח לאירופה באופן סמלי את סוסו וחרבו, והוא עצמו עבר לצור וכעבור שנה הטיל מצור על עכו. למעשה כל המדינה הצלבנית נפלה לידי המוסלמים למעט צור וכינים בודדים לידה, ואלו היוו את הבסיס להקמת ממלכת הצלבנים השנייה, ועם כיבוש עכו הפכה זו לבירתה. כיבוש ירושלים. ב-20 לספטמבר 1187 הטיל סלאח א-דין מצור על ירושלים. העיר הייתה מלאה פליטים, אבל מספר האבירים בה היה מועט, שכן הם נפלו בקרב קרני חיטים. את העיר הכין למצור בליין מאיבלין, אחד מחשובי אצילי הממלכה, שהתחתן עם אלמנתו של המלך אמלריך. הוא העלה לדרגת אביר את בני האבירים, ואפילו בני 16, וכן הסמיך 30 בורגנים לאבירים. הוא אסף אספקה ואימן את הגברים בעיר, וכך הכין עצמו לבואו של סלאח א-דין. מפקדתו של סלאח א-דין הוקמה בין שער יפו ומגדל טנקרד, כיכר צה"ל של היום, ומשם החל להתקיף את העיר שתושביה לא יראו שום סימן שבכוונתם להיכנע. לאחר זמן מועט הבין, כמו הצלבנים כ-88 שנה לפניו, שהמקום לא נוח, והעביר את המחנה לחומה הצפונית, כאשר מפקדתו הייתה על הר הצופים. מקום הפריצה נקבע גם הוא במקום הפריצה של הצלבנים לפניו, ממזרח לשער שכם, באזור שער הפרחים של היום. הוא חפר מתחת לחומה, העמיד בחפירה תמוכות עץ, וכששרף אותם, החומה התמוטטה. למרות שנוצרה פרצה בחומה, מלחמה עיקשת של הנוצרים לא אפשרה למוסלמים לחדור העירה. אז פנו בליין, מפקד העיר והפטריארך, לסלאח א-דין, כדי לסד ולתת על הכניעה. אבל סלאח א-דין דחה את בקשתם. אז פנה שוב בליין אל סלאח א-דין ואמר לו, לפי נוסח שנשמר על ידי אבן אל-עתיר, וכן נוסח דומה אצל עימאד א-דין, יועצו וראש לשכתו של סלאח א-דין. ציטוט: הוי הסולטן, דע לך כי את גודל האוכלוסייה בעירנו אלוהים לבד יודע אותו. שאיפת הקרב שלה ירודה כרגע, אך זאת רק בעקבות התקווה כי אתה תסכים לקניעתה, כפי שהסכמת לקניעת מקומות אחרים. אך אם נראה כי אין מנוס מן המוות, אז נמית את בנינו ובנותינו, נשרוף את עושרנו וכלינו, כדי שלא נשאיר לכם לביזה אף לא דינר אחד, ואף לא גבר או אישה שילכו לעבדות. בתום מלאכת ההשמדה הזאת, נהרוס את כיפת הסלע ואת מסגד אל-אקצא, ונהרוג את 5,000 השבויים המוסלמים שבידינו, ונחנוק את חלויות הבית. אך לבסוף, נערוך גיחה נגדכם, ונלחם בכם כאנשים המגינים על דמם ועל חייהם, ולא יהיה בינינו אף אחד שבשעת מותו לא ידע כי חנק אחדים משלכם. נמות שיזכרונו בהרצה, או ננצח כאבירים. סוף ציטוט. בסופו של דבר, הסכים סלאח א-דין ונקבע שכל גבר ישלם פדיון נפשו 10 דינר, אישה 4 דינר, וילד עד גיל 7 דינר 1. ביום שני לאוקטובר 1187 נמסרה העיר לידי המוסלמים. הנוצרים המקומיים הורשו להישאר, והפרנקים נאלצו לבדות עצמם או להימחקר לעבדות. ברור שהיוצאים עשו זאת ללא סוסים וללא נשק. לגבי המספרים יש ספק גדול בנוגע למיימנותם, אבל ברור שמספר העוזבים היה כמה עשרות אלפים. הנמכרים נעמדים בכ-2,000 והנשארים נעמדים בכ-15,000. מיד לאחר הכיבוש ניגשו המוסלמים לתאר את העיר. המסגדים שהפכו לכנסיות כמו כיפת הסלע ואל-אקצא חזרו שוב להיות מסגדים. הצלבים הוסרו ובמקומם שמו חצאי סער, וכף רגלו של ישו על אבן השתייה חזרה להיות כף רגלו של מוחמד. מנבר יפה שהוכן בזמנו על ידי נור אלאדין ובא לאל-אקצה. בסוגריים, הוא נשרף על ידי אוסטרלי תימוני בשנת 1969. כנסיית סנט אנה הפכה להיות מדרסה צלחיה. מעון הפטריארך הפך להיות חנקה צלחיה. ואף נסיעת הקבר חזרה לידי האורתודוקסים לאחר שבימי הצלבנים שלטו בה הקתולים. בכנסייה עצמה סלאח א-דין לא פגע בגלל שחשש שפגיעה קשה בקודשי הנוצרים תביא בעקבותיה מסע צלב נוסף, מה גם שכנסייה שלמה היא קלף מיקוח. עד כאן חלק ראשון, ובחלק שני נדבר על מסעות הצלב.